ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע בין כף ג' אייר וכף תת אייר, זה השבוע שהייתה מלחמת עמלק ברפידים. שמעתי מריב רבי רב נחום פרצובת שכנו לברכה שהמלחמה הייתה בכף ח' באייר. חשבתי לדבר קצת על עניין עמלק היום. יש מחילתא שאומרת, באותה שעה נזכר דוד, זה רבי אליעזר במחילתא אומר, באותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן העמלק. באיזה שעה? שבא אליו גר עמלקי, וגם שאול ויונתן בנו מתו, והיום הדוד אל הנער מגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? והיום הנער מגיד לו, ואומר אליו המלאכי אנוכי, ויאמר אליי עמוד נעליים ומוטטני ואעמוד עליו ומוטטני. אני קיצרתי את הפסוקים, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אמי זה אתה? ויאמר בן איש גר המלאכי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראית לשלוח ידך לשחט את משיח השם? ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך כי פיך ענב חלמו אנוכי מוטטתי את משיח השם. אז אומרת המחילתא שבאותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן העמלקים. אז משמע שדוד הרג אותו מדין מחיית עמלק, ובפסוקים לא משמע כך, בפסוקים משמע שהרג אותו מפני שהרג את שאול. אז איך ליישב את זה? לא, איך ליישב את המחילתא לפי הפסוקים? אז מסביר האור שמח שבאמת דוד הרג אותו מדין שהרג את שאול, אבל אין לו שני עדים על זה. מי אמר שבאמת הרג את שאול? אלא הוא עצמו ענה, וכפיך ענה וכלימו. הוא מעיד על עצמו, אבל לא הורגים בן אדם על פי עצמו. אבל באותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן העמלקים, אז הוא לא יהודי, אז הוא גוי. גוי כן נהרג על פי הודעת עצמו. זה הפשט, באותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן העמלקים. אז לכן היה יכול להרוג אותו כפיך ענה וכלימו, היה יכול להרוג אותו על פי הודעת עצמו. על הדרך הזה של האור שמח אפשר לומר עוד נקודה. הרי מה סיפר המלאכי לדוד? סיפר לו שראה את שאול שהוא נפל על החנית, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. הוא כבר היה במצב שלא יכול לחיות, זאת אומרת שהיה טריפה, מי שורג טריפה פטור, אבל זה בישראל שורג טריפה, בגוי שורג טריפה אז הוא חייב. אז באותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן העמלקים, אז לכן אני יכול להרוג אותו מדין הורג את הטריפה. שאילו היה יהודי היה פטור על הריגת הטריפה. אז בזה מדויק גם שהפסוק אומר עמוד נעלי ומוטטני, זה בשני תווים, זה לא מהשורש להתמוטט, זה מהשורש מיטה. עמוד נעלי ומוטטני, ויאמר אליו דוד, כפיך ענב חלמו אנוכי מוטטתי את משיח השם. שבלשון הקודש יש חילוק בין להמית ובין למוטט מישהו. להמית זה להרוג, למוטט זה לגמור מיטה של מישהו, מישהו שכבר מת בין כל וכל לגמור את המיטה שלו. אז זה מה שדוד אומר, אתה לא המטת את משיח השם, זה נכון, שאול מעצמו נפל על החנית להרוג את עצמו, אבל אתה גמרת את המיטה שלו, אנוכי מוטטתי את משיח השם. אז זה רק מפני שהוא המלאכי, שבאותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן המלאכים, אז מלא אפשר לחייב אותו מיטה גם על גמר מיטה, לא רק על רציחה גמורה, גם על גמר מיטה. זה רואים בגמרא שלמוטט זה גמר מיטה, לגמור את המיטה, לא להרוג. הגמרא אומרת שמישהו למשל הרג את הנפש, אבל העדים שמעידים הייתה להם החשה בבדיקות, כך שבית דין אמנם מצד אחד משוכנעים שהוא הרג, אבל מצד שני אסור להם לגמור את הדין על פי שני עדים כאלה, כיוון שהייתה חשה ביניהם. אז מה עושים? שמים אותו בחיפה ומאכילים אותו לחם לחץ ומים לחץ עד שבסוף הוא מת. אז שואלת מה, איפה רמוז בתורה עונש כזה של כיפה? בתורה יש ארבע מיטות בית דין, איפה נזכר בתורה עונש כזה של כיפה? אומרת מה, כי כתוב תמוטט רשע רעה. אז מה הכוונה? שתמוטט זה לא להמית, להמית אסור אותו, אבל היות והוא כבר חייב מיטה, כי הוא באמת רוצח, אז רק לגמור את המיטה, תמוטט רשע רעה, זה מותר לעשות על ידי כיפה. זה כוונת הגמרא. איך מביא הרמב״ם את הסיפור הזה של הגר המלאקי? כותב הרמב״ם בפרק י"ח, בסוף פרק י"ח מלכות סנהדרין, גזירת הכתוב היא שאין ממיתים בית דין ולא מלקים את האדם בהודעת פיו, אלא על פי שניים עדים. איפה הרמב״ם מצא את הכתוב הזה? הרמב״ם לא אמר כאן איזה כתוב, לכאורה כתוב על פי שניים עדים. אבל אם זה הכתוב זה לא מובן, כי גם בממון הרי כתוב על פי שניים עדים, ובכל זאת בממון הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז אולי נגיד שגם בעניין חיוב מיטה, למרות שכתוב בתורה על פי שניים עדים, אבל הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז לא לכתוב הזה אולי כיוון הרמב״ם. הרמב״ם אומר שזו גזירת הכתוב, שאין ממיתים בית דין ולא מלקים את האדם אלא על פי שניים עדים. וזה שהרג יהושע אחן, ומה שיהושע הרג את אחן כשהוא מעל בחרם, הרי אחן הודע שהוא מעל, לא היו שני עדים שהוא מעל, אלא אחן הודע שהוא מעל. ודוד לגר המלאקי, זה הסיפור שלנו, שדוד הרג את הגר המלאקי בהודעת פיהם, אז אומר הרמב״ם, הוראת שעה הייתה עודין מלכות היה. זה הוראת שעה או מדין מלך? מלך לא כפוף לדיני הסנהדרין של על פי שניים עדים. על פי שניים עדים זה דין בסנהדרין, ומלך אין דין כזה של על פי שניים עדים. לכאורה כוונתו הוראת שעה על יהושע, כי אצל יהושע באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו להרוג את מי שמעל בחרב, אז הוראת שעה זה אצל יהושע, ודין המלכות זה אצל דוד שהרג את הגר המלאקי. אבל הסנהדרין אין ממיתים ולא מלקים המודה בעבירה שמא נטרפה דעתו בדבר זה. הנה תראו, הרמב״ם מתחיל עם גזירת הכתוב ופתאום הוא אומר לתת סברה לזה, למה לא ממיתים אדם בהודעת פיו שמא נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מן העמלים מראי נפש הוא המחכים למוות שתוקעים החרבות בבטנם. הרי יש אנשים שמתאבדים שתוקעים החרבות בבטנם ומשליחים עצמם מעל הגגות, שמא כך זה יבוא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג. אולי הוא מפחד להרוג את עצמו, אז הוא בעל בית דין ורוצה שבית דין יהרגו אותו. אבל אם ככה זה חשבון לא נכון, כי אפילו אם היה הדין שבאמת הוא נאמן ובית דין צריכים להרוג אותו, מי היה צריך לבצע את הגזר דין? מסתם הוא בעצמו היה צריך לבצע את הגזר דין, מדין יד העדים תהיה בו בראשונה. אם הוא העד על עצמו אז הוא היה צריך להרוג את עצמו, אז הוא לא ירוויח כלום כשהוא בא לבית דין ואומר שאני עשיתי. אבל יכול להיות שכמתו שהוא מקווה לעשות את זה עם הכשר של בית דין, ככה הוא מתאבד אז הוא מפחד להתאבד, ככה הוא יעשה את זה עם הכשר של בית דין, זה יהיה בסדר לפי דעתו. אז התורה גזרה שלא להאמין לזה שאומר, וכללו של דבר גזירת מלך היא. אתם שומעים, הרמב״ם מתחיל עם גזירת הכתוב וסיים עם גזירת מלך, ובאמצע בכל זאת נתן טעם בדבר. למה הרמב״ם עושה כך? אז כמדומני מוריד רבי רב שמואל רוזובסקי, זכרונו לברכה, הפרש, שהרי הודעת בעל דין יש בה גם כן שני מרכיבים. מצד אחד יש פסוק שהודעת בעל דין אמת, רש"י אומר שזה מהפסוק אשר יאמר כי הוא זה, שהתורה האמינה לבן אדם על פי הודעת עצמו. ומצד שני זה גם סברה, רוב בני אדם לא מודים בדבר שהם לא חייבים, הלוואי שידעו בדברים שהם כן חייבים, הם לא יודעו בדבר שהם לא חייבים, אז יש גם סברה להודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז כנגד זה שבנפשות זה שני דברים, למה בנפשות לא טועי להודעת בעל דין? גם נגד הפסוק צריך להיות פסוק אחר, ותכף נראה לאיזה פסוק כיוון הרמב״ם, וגם נגד הסברה, את הסברה שזה לא כל כך מוחלט, הסברה הזאת. אז הסברה אומר, הרמב״ם, זה לא כל כך מוחלט שבן אדם לא מודה בדבר שהוא לא חייב. יש עמלים מראי נפש שכן מודים, שכן רוצים לאבד את עצמם לדעת, אז מודים גם במה שלא עשו. אז הסברה לא מוחלטת. ומה שנוגע לפסוק, אני יודעתי כוונת הרמב״ם לפסוק אחר. כתוב בתורה על כל דבר, זה הפסוק שרש"י הביא, שאשר יאמר כי הוא זה, על הודעת בעדים. מה כתוב בפסוק הזה? כתוב על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שע, על צלמה, על כל אבידה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישלם שניים לרעהו. אז מה כתוב כאן? שעל כל דבר פשע אשר יאמר כי הוא זה, על הקרן שהוא מודה, אז הוא מתחייב, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אבל ישלם שניים, זה רק אשר ירשיון אלוהים פרט למרשיע את עצמו, כמו שהגמרא דורשת. שכפל הוא לא יכול להתחייב על פי עצמו, כפל הוא מתחייב רק על פי בית דין. כי קרן הוא רק משלם מה שלקח, מה שהזיק, מה שהתחייב. אז זה הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אבל להוסיף על מה שהתחייב, להוסיף כפל או כנס אחר, אז זה לא יכול, זה צריך שבית דין יחייבו אותו, ופרט למרשיע את עצמו. אז זה כולל גם מיטה, ומיטה הוא לא משלם מה שהזיק, הוא נהרג. זה כבר צריך בית דין, זה כוונת הרמב״ם, זה גזירת הכתוב. שכל מה שיותר מהקרן, אז צריך שניים עדים כדי לחייב אותו, ובלי זה אי אפשר לחייב אותו. זה הכתוב שהרמב״ם קיבל. אז הרמב״ם אמר שיש דין כזה שלא הורגים אדם ולא מחייבים אותו על פי הודעת עצמו. אז הוא הקשה מיהושע ואחן, והקשה גם מדוד והגר העמלקי. באמת היה יכול להקשות מאוד מקרה שדוד הרג אנשים על פי הודעת עצמם. השני האנשים שבאו אליו בענה ורחב, שבאו ואמרו לו שהרגו את ישבושת בן שאול מלך ישראל, גם אותם דוד הרג על פי הודעת עצמם. אז למה הרמב״ם לא הקשה גם את הדבר הזה? למה לא הזכיר גם את בענה ורחב? אז יכול להיות שהרמב״ם מבין שזה פשוט, שאם הוא אומר דין מלכות על הגר המלכי, אז כל אחד יבין שהוא הדין על בענה ורחב גם כן דין מלכות. או חשבתי שהיה באמת קצת חידוש בבענה ורחב ששאול הרג אותם. מצד אחד אצל הגר המלכי באמת היה טריפה, ישבושת לא היה טריפה, היה שלם לגמרי, אבל מצד שני יש דין שאיש כי יכה כל נפש אדם רק אם אחד הורג את הנפש, אבל אם יכו 10 בני אדם ב10 מקלות אז הם פטורים, אומרת הגמרא. אז בענה ורחב הרי היו 2, אז היו צריכים להיות פטורים, אז לכן היה צריך שם דין המלכות, חוץ מזה שזה בהודעת עצמם. אבל גם מצד שזה 2 שהרגו אותו, היו צריכים להיות פטורים. אמנם בדבר הזה יש מחלוקת הרשב"א והתוספות, שהגמרא אמרה, יקחו 10 בני אדם ב10 מקלות, כולם פטורים. אז תוספות דומדים שזה לאו דווקא ב10 מקלות. אם 10 בני אדם לקחו מקל כבד וכולם ביחד יקחו עם המקל הזה, אז גם כן יהיו פטורים. רשב"א לא מת לא ככה, רשב"א לא מת שהגמרא בדווקא אמרה 10 בני אדם ב10 מקלות, אבל אם 2 לקחו יחד מקל אחד והרגו, אז כן יהיו חייבים. אז בענה ורחב אני לא יודע אם אפשר להוכיח מהתנ"ך אם הרגו במקל אחד, בחרב אחת או בשתי חרבות. אז צריך להיות בנקודה הזאת. כל פעם הרמב״ם משום מה לא הזכיר את בענה ורחב, אבל הזכיר את הגר המלכי. אבל הרמב״ם לא יכול להסביר כמו שהמחילתא הסבירה, שבאותה שעה נזכר דוד שאין מקבלים גרים מן העמלק. למה? כי הרמב״ם מפורש פוסק שכן מקבלים גרים מהעמלק. שאם העמלקי מתגייר, אז כבר לא צריך להרוג אותו. לא רק מתגייר גרות שלמה, אפילו אם רק נהיה גר תושב, אז גם כן פטורים מלהרוג אותו. ולמה זה? לכאורה מפני שמה שהתורה חייבה המלאקי מיתה, זה מפני שלא ירא אלוקים. אם הוא כן ירא אלוקים, התורה לא חייבה אותו מיתה, אז אם הוא גר תושב והוא יתנהג כפי שגר תושב צריך להתנהג, אז לא צריך להרוג אותו. אז מילא הרמב״ם לא יכול לקבל את לא סבר את מניין לרמב״ם לחלוק על המחילתא, אם המחילתא אומרת שלא מקבלים גרים מן העמלק, אז מניין לרמב״ם לחלוק על המחילתא? אז הביאו שהגמרא אומרת שמבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, אם כן מקבלים גרים מן העמלק. אמנם יש מי שהגיע שם במקום מבני בניו של המן, רוצה גוס מבני בניו של נאמן, ואמר שקיים בזה תמחה את זכר המלאק. אבל הגרסה אצלנו בגמרא בכל זאת, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, וכך כנראה גרס הרמב״ם, ולכן הרמב״ם פסק שכן מקבלים גרים מהמלאק. יש רוצים לומר שמי זה מבני בניו של המן שלימדו תורה בבני ברק? איזה חכם היה בבני ברק? רבי עקיבא. שהכוונה לרבי עקיבא, שרבי עקיבא הרי מבואר שהיה מבני גרים. אז הוא אולי מבני בניו של המן. אז לפי זה אולי אפשר להסביר מאמרה בירושלמי. הרי הייתה מחלוקת בין רב לזר ורבי עקיבא עם מכשירי מילה שאפשר לעשותן מערב שבת, דוחים שבת או לא דוחים שבת. ובמשנה נראה שבגמר נראה שרבי עקיבא ניצח בקוח הזה את רבי אליעזר. אומר הירושלמי שרבי יהושע, שרבי עקיבא ניצח את רבי אליעזר. אומר הירושלמי שרבי יהושע אמר לרבי אליעזר, הלא זה העם אשר מאסת בו ציינה אתה וילחם בו. מי אמר את הפסוק הזה? זבול שר היה, נכון, שתי נקודות. על זה אמא שמאסת בו ציינה אתה וילחם בו. אז כי רבי עקיבא למד תורה 13 שנים אצל רבי אליעזר בן רבי יהושע ולא פתח את הפה. אז רבי אליעזר חשב שהתלמיד הזה כנראה לא יודע כלום. הנה עכשיו בוויכוח הראשון שהיה להם רבי אליעזר, אז הוא תכף ניצח. אז רבי יהושע אומר, לא זה האמא שמאסת בו ציינה אתה וילחם בו. אבל אפשר לומר שבביטוי הזה ציינה אתה וילחם בו יש גם צליל של מה שמשה אמר ליהושע, וצא ילחם בעמלק. רבי יהושע אומר רבי זה, אתה סבר שאין מקבלים גרים מן העמלקי, אז לשיטתך הוא עמלקי, נראה עכשיו תלך להרוג אותו, ציינה אתה וילחם בו, אבל לשיטתך אתה חייב במחיית עמלק בתלמיד הזה. אז הרמב״ם כל פעם פוסק שמקבלים גרים מן המלאקים. אז אם כן הרמב״ם בשיטתו לא יכול לקבל את הטעם של המחילתא, אז לכן הוא אומר שמדין המלכות. אז לפי זה מדויק עוד משהו. הרי דוד אומר לו, כפיך ענה וחלמו אנוכי מוטטתי את משיח השם. וכי רק על הריגת משיח השם חייבים מיטה, ואם מישהו הרג סתם יהודי הוא לא חייב מיטה, אלא יש כאן סיבה שדוד צריך לומר דווקא אנוכי מוטטתי את משיח השם, כי דוד רוצה לדון בדין מלכות. אבל יש בגמרא במגילה שאביגיל אמרה לדוד שכל זמן ששאול חי אין לו דין מלכות, מפני שעדיין שאול חי ולא יצא טבעך בעולם, אז אין לדוד דין מלך, אז הוא לא יכול לדון את המלאקי מדין מלכות. אבל כפיך ענה בך למור שאתה אומר שאתה הרקת את משיח השם, אם אתה הרקת את משיח השם אז יש לי דין מלך, אם יש לי דין מלך אני יכול לדון אותך מדין מלכות. אז לכן יותר זמן כפיך ענה בך למור אנוכי מתתי את משיח השם. ועל זה באמת הרמב״ם סובר שעד אחד נאמן, הרי אמנם הרמב״ם אומר שעד אחד לא נאמן, אבל על זה שפלוני נהרג, על זה עד אחד נאמן. הרי יש לנו כלל שאישה שבאה ואמרה מת בעלי, מתירים אותה להינשא, אז הראשונים מתווכחו באמת מאיזה טעם מתירים אותה להינשא, הרי יצר שני עדים. אז הרמב״ם אומר בסוף הלכות גירושין שמה שהצריכה התורה שני עדים זה בדבר שלא יכול להתגלות, אז זה שני עדים, אבל בדבר שעתיד להתגלות התורה לא הצריכה שני עדים. אם עד אחד אומר פלוני מת הרי זה יתגלה, אם הוא יבוא חי לפנינו הוא נראה שהעד שיקר, אז בדבר כזה התורה לא הצריכה שני עדים. להגיד שרובן הרג את שמעון זה יותר שני עדים, כי מי אומר איך נגלה שרובן היה רוצח, אולי מישהו אחר היה רוצח, אז זה שני עדים. אבל לומר ששמעון מת, זה הרי מילתא דוידא ליה, אם שמעון יבוא חי לפנינו, יתגלה שרובן לא הרג את שמעון. אז על זה עד אחד נאמן. אז אמנם הרמב"ם סובר שהוא יהודי, אבל על זה הוא נאמן לומר שהוא הרג את משיח השם. אז אם הרגת את משיח, שמשיח השם כבר לא חי, אפילו אם אתה לא נאמן למה שאתה הרגת, אבל אתה נאמן לומר שמשיח השם כבר לא חי. אז אם כן, על זה מילתא דוידא ליה, אז על זה אתה נאמן, אם תפיך ענה בך לאמור, אז אם כך אני יכול להרוג אותך מדין מלכות. עכשיו כבר אין את הטענה של אביגיל שעוד אין לי דין מלך, עכשיו יש לי דין של מלך, אני יכול להרוג אותך מדין מלכות. כך אני חושב שהרמב"ם יסביר את הפרשה הזאת. רש"י גם כן סובר כאן את הדבר הזה, שמיתת בית דין זה שייך למה שצריך שני עדים. רש"י אומר במכות בדף ה' עמוד א', איך שתוספות מבינים אותו, כפיים, שאם יבוא אדם לבית דין ויאמר שהרגתי את פלוני, לא רק שלא נוכל להרוג אותו כי על פי הודעת עצמו, אלא שזה אפילו יפטור אותו ממיתה. למה זה? הוא אומר את זה בדעת רבה, כי רש"י לומד בדעת רבה בבבא קמא בדף ע"ה עמוד א', שמודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. אז אפילו אם אחר כך יבואו עדים שהוא באמת הרג את פלוני, רש"י סובר לפי רבה על כפיים שהוא יהיה פטור. רש"י סובר שדין מודה בקנס נלמד מהפסוק שאשר יאמר כי הוא זה, ששם התורה חילקה את כל דיני התורה לשניים, חצי שאשר יאמר כי הוא זה, כלומר שהודעת פעל דין נאמנת, וחצי שאשר ישיר אלוהים פרט למרשיע את עצמו, שהודעת בעל דין פותרת. אז היות ומיטה לא נכנס לחצי שהודעת בעל דין נאמנת, זה נכנס לחצי שהודעת בעל דין פותרת. לכן רש"י אומר שאם הוא מודה ואמר שהרגתי את פלוני, אז לא רק שלא הורגים אותו על פי עצמו, גם אם יבואו אחר כך עדים ויאמרו שהוא באמת הרג את פלוני, גם כן לא נוכל להרוג אותו. והתוספות כבר יקשו עליו שאם כן כל אחד יעשה את זה, יבוא ויודה ויתפטר. הקופים גם בדעת רש"י, אני חושב שלא צריך לומר את זה אליבא דכולי עלמא, רק אליבא דרבה. כי ברבה כך רש"י גורס בבבא קמא, נגד גרסת התוספות שם. רש"י גורס בבבא קמא, רבה מודה בקנס ואחר כך באו עדים פטור. התוספות שם חולק על רש"י, אז התוספות גם במכות חולק על רש"י. אבל רש"י שיטתו כך יסבור. על כל פעמים כוונת הרמב"ם כנראה באמת בפסוק הזה, שהכל כבר פשע שאומר כי הוא זה, שרק בקרן שאדם נאמן לחייב את עצמו, משהו מעבר לקרן, בין אם זה מיטה או מלכות או כנס, אין אדם לא נאמן לחייב את עצמו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.